ספר נדחי ישראל, החפץ חיים, פרק כבזן, בו יבואר עניין מאכלות אסורות. הנה איסורי מאכלות אסורות, בין איסור דם, בין איסור חלב, בין איסור גיד הנשה, בין איסור נבלות וטרפות, בין איסור בשר בחלב, בכל שכן איסור חזיר, ושאר מינים טמאים ידועים בדרך כלל לכל איש ישראל, כקטן, כגדול. ומאוד צריך להיזהר בזה, ולא יועיל בזה כל ההצטדקאות שהיצר מטעה בזה, כי כשהאדם עובר על זה, הוא רשע מן התורה, ופסול לעדות ולשבועה. אז כל מי שעובר על איסור דם, חלב, גיד הנשה, נבלות וטרפות, איסור בשר וחלב, כל שכן איסור חזיר ושאר מינים, ידע לו שהוא נקרא על פי התורה רשע מן התורה, ופסול לעדות ולשבועה. כי על כל כזית וכזית של איסור, יש לב בפני עצמו. והאלוהים יביא את האדם במשפט על הכל. וגם בעולם הזה, לא ינקה האדם לבסוף על ידי זה. וכאשר נבאר בסמוך. ומה שכתבנו שיעור כזית, הוא רק לעניין חיוב מלכויות. דהיה חייב למתת מלכות בבית דין על כל כזית. בזמן שהיה בית דין עונש, אז היו מלכים כל אדם על כזית 39 מלכויות. וכהיום, שאין לנו רשות לזה להלקות, אף על פי כן בוודאי יקבל לבסוף הקאות גדולות יותר מזה בבית דין של מעלה. אבל לעניין איסור, אין צריך שיעור כלל. דאפילו טעימת משהו מן האיסור, הוא גם כן אסור מן התורה, ואפילו רק לטעום מן המרק של איסור, גם כן הוא איסור תורה, כמו שמובא בגמרא ושולחן ערוך. אז מה שאומרים שאכילת כזית, שיעור כזית, זה איסור לעניין עונש מלכות, שמקבלים 39 מלכויות על כל כזית. אבל מן התורה יש איסור גם בלי שיעור כזית. אפילו טעימה של משהו מן האיסור, אם זה נבלות וטרפות, אם זה דם, כל דבר, איסור של בשר בחלב, כל דבר, אפילו אם הוא טועם, רק טעם מן המרק של האיסור, גם כן הוא עובר על איסור תורה, כמו שמפורש בגמרא ובשולחן ערוך. ומדבר חפץ חיים גם על אנשים שהם נדחי ישראל, אלה שנדחים בארצות בשביל פרנסה. זה הספר שהוא כתב, נדחי ישראל, להזהיר אותם. אל תחשוב שאם אתה נדח בעולם, הולך מארץ לארץ לאסוף כסף, להתפרנס, אל תחשוב שיהיה מותר לך כמה דברים, כי לא תמצא שם כל דבר בחשרות וכו', ותתיר לעצמך היתרים. לכן הוא אומר כך, וידעתי את טענת היצר, שהגויים לא יקרבו ליתן לו פדיון כשהוא מתנודד בכפרים, אם יראו שהוא מובדל מהם ולא יאכל עמהם. יצר הרע אומר, תשמע, אף אחד מהגויים לא הסכים לעשות לך עסק אם אתה לא יושב לסעוד איתו במסעדה, סעודה עסקית או בבית שלו, וכל פעם תתנזר מלאכול, לא תוכל להרוויח, הם לא יתנו לך, מה אני, משוקץ, אתה לא אוכל אצלי, למה אתה לא אוכל אצלי? וזוהי טענת הבל של יצר הרע, שהרי נפסק ביורה דעה, סימן קוף נון זן, ואפילו היכה שקופין אותו, שיעבור עליו, מחויב ליתן כל אשר לו, ולהישאר עניים ואביון, ולא לעבור עליו דאורייתא. ואף שעל ידי זה יהיו כל אנשי ביתו, גם כן עטופים ברעב, אסור לאדם לעבור עליו אחד. אני חוזר. אומר החפץ חיים, בשולחן ערוך יורה דעה, בסימן קוף נון זן, כתוב שאפילו במקום שקופין אותו לעבור, מאיימים עליו, על היהודי, לעבור על איסור לב, ולו הקטן ביותר, או רוצים להכיל אותו נבלות וטרפות, או דם, או מגיד הנשה, או בשר בחלב, כל דבר, כל לב שיש, אם קופין אותו לעבור עליו, מחויב ליתן כל אשר לו, את כל הכסף שיש לו, את הבית שלו, את המכונית, הכל בשביל להשתחרר ולהימלט ממה שמנסים לאנוס אותו לאכול בכפייה או לעבור על איסור. מחויב ליתן כל אשר לו, ולהישאר עני ואביון, ולא לעבור עליו דאורייתא. אז אלה שקונים ספק נבלות וטרפות בגלל המחיר, מחויבים לתן כל מה שיש להם ולא לעבור חס ושלום על איסור. הרי זה ספק דאורייתא. וספק דאורייתא לחומרה. ומי כופה אותם? הכיס כופה אותם. למה? חיסכון. אתה חוסך בכסף, את הנשמה שלך אתה מפקיר לסיטרה אחרה. ואפילו שעל ידי זה יהיו כל אנשי ביתו גם כן עטופים ברעב. וקשה לראות את הילדים רעבים לאוכל. ועל אחת כמה וכמה בזה שאין אדם כופהו. אז מה לך להיכנס בספק? מה לך לעבור איסור? ואם זה מחשבון שרק לא קרבו אותו הגויים לעשות איתו עסקים, אם כן חמדת הממון מעביר אותו על דת התורה, בוודאי שהוא בכלל רשע, והוא נקרא בשם חכמים זיכרונם לברכה מומר, אוכל נבלות לתיאבון. וגם זהו טעות בעצם. דה לא יכול להשתמט ולומר להם שכעת אינו רוצה לאכול, או שהוא מתענה היום, או שהוא חלה במעב. הרופאים אומרים שאסור לו לאכול בשר. זה טענה לא רק לגויים, זה גם טענה להורים ולמשפחה שמכריחים אותו לאכול אם הוא חושש מנבלות וטרפות. מותר לשנות בדיבור בשביל לנצל מאיסור, כמו שאומר כאן החפץ חיים. וכאי אגבנה, איזה תירוצים יגיד, ולא יהיה להם שנאה עליו. ואכילתו שהוא צריך לאכול לחם וכדומה, טוב יותר שיוכל בדרך שלא בפניהם. ותמיד כשהוא בא אצל גוי או אצל המשפחה, יהיה כבר סביע. כדי שלא יהיה להם פלא עליו, על שאינו משתתף עמהם באכילתם. ואפילו אם הוא רואה שהתירוץ שלו לא מתקבל לפניהם, ולא נותנים לו פדיון, לא עושים איתו עסק עבור זה, גם כן לא ייפול ליבו עליו, וידע כי כל זה ניסיון לו מן השמיים, שמנסים אותו כדי שיוודע כוחותיו הפנימיות, אם הוא מהרהר אחר הנהגתו יתברך, ואם יעמוד בניסיון, יהיה לעתיד לבוא לנס ותפארת, כעניין שנאמר במן, ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבביך. הוא פירש בזוהר הקדוש, שמה שכתוב כאן לנסותך, הוא להגביע אותך מעל הכל, כמו נס. וגם בעולם הזה בוודאי השם יתברך, הנותן לחם לכל בשר, בוודאי יזמין לו פרנסתו ממקום אחר. בקיצור, אין שום הצדקה ושום תירוץ לעשות עסקים עם גויים ולהרוויח אפילו מיליונים ולסעוד איתם או להתפתות לעבור על איזה לב שהוא בשביל הפרנוסה, כי מחויב אדם למסור כל ממונו ולא לעבור על לב אחד, אפילו יישארו בניו ומשפחתו עטופים ברעב. גם על התפתח האדם ביצרו, שזה נוגע לו לסכנת נפשות, ישר אנשים בורחים ואומר, מה אם אני לא אוכל עופות בשר, אני אמות, ישר הוא מת. אבל יבוא יצר הרע ויגיד לך שאתה נכנס לסכנת נפשות, כי נושא מסע עליו והולך בין הכפרים כמה ימים, ואם הוא לא יאכל בשר, הוא ייכנס לסכנת נפשות. וזהו טעות, אומר החפץ חיים, מצידי צדדים. אחד, כי אפילו אם היה נוגע לו לסכנת נפשות ממש, היה צריך לו לשקול במוזני שכלו, ולעיין הרבה, כל כזית וכזית שהוא אוכל, אם הוא מוכרח לזה, כמו שאנחנו מעיינים לעניין אכילת חולה ביום הכיפורים. דמה לי איסור קראת, מה לי איסור לב. בדיוק אותו דבר, שניהם איסורים דאורייתא. ואם די לו להימלט מסכנת נפשות ממש על ידי כזית אחד, והוא אוכל עוד קצת, הוא רשע מן התורה ופסול לעדות ולשבועה, אפילו שהוא היה בסכנת נפשות ממש. ועוד דבר אומר החפץ חיים, הלא אין אדם כופה אותו שיישא מסעות ויסתובב בכפרים ימים ולילות עד שירעב, שיגיע לסכנת נפשות. מי חייב אותך לזה? מי הכריח אותך לבוא לידי סכנה? ואז תהיה מוכרח לאכול בשר. רק הרצון העצמי שלך, שאתה רוצה להסתכר ולא להיות עני, אתה החלטת שזה הפרנוסה שלך. וזה אינו בכלל סכנת נפשות. ומוטב לו לאדם להיות עני שבעני, גורף בבין, מה שנקרא עובד בג'ורה, ובזוי שבאנשים, ולא לאכול מאכלות אסורות, ולהיות לנצח רשע לפני המקום. לנצח, אומר החפץ חיים, רשע לפני המקום, מי שאוכל מאכלות אסורות ונבלות וטרפות. ועוד, שזהו טעות מעיקרו, שאינו נוגע כלל לפיקוח נפש. דלו אנו רואים בעינינו, שיש הרבה עניים ומראי נפש ויושבים בבית האסורים שאין להם רק לחם ומים, הם לא אוכלים לא בשר ולא עופות, וגם זה על פי הדחק, ואף על פי כן הם חיים זמן רב. ולא תאמר שיש הבדל, לפי שיושב בבית האסורים יושב על מקומו, מה שאין כן בזה שהוא עמל ויגע, זה אינו, זה לא דומה. כידוע שהאדם העמל ויגע באיזה עניין, העמל יועיל יותר לבריאות של הגוף ממנוחה. וכמו שתראה זה בעניים, הנושאים מסעות בעיירות גופה, שבטבען בריאים הם הרבה יותר מעשירים, שמאכלן הרבה יותר טוב משלהם. והכל הוא מחמת זה גופה, שהוא עמל הרבה בעבודה. כמו שאמר כהנת, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל, בסובע לעשיר איננו מניח לו לישון. אז אדרבה, מי שעובד במסעות ועובד עם הגוף, הוא בריא יותר מאלה שאוכלים מעדנים ובשר ודגים וכו'. ולבד זה אומר החפץ חיים, גם כן לא נקרא זה מן התורה בשם פיקוח נפש, כיוון שאינו מגיע בזה למיטה ממש, רק כוחותיו נחלשו על ידי המסעות. וכדאית כעין זה בטור, בטורי זהב אור החיים, סימן שין דלת מם, סימן קטן א', עיין שם. הכלל אומר לך באלו העניינים, שלא יועיל שום תצדקה בעולם, שיהיה מותר לו לאכול מאכלות אסורות, ורק שהיצר הרע מטעה את האדם פעם ראשונה ושנייה בזה, לומר שהוא אנוס, ומרשה לו היצר הרע לטעום המרק של התבשיל האסור. וכיוון שהוא מרגילו בזה, הוא מורידו עוד מדרגה שעולה, ומרשה לו לטעום קצת מן הבשר, בטענה של שטות שאומר לו, בין כך ובין כך נתמת, אכול למלא נפשך. ובאמת אומר החפץ חיים, זוהי טעות. דחי משום שאכל שום, יחזור ויאכל שום, ויהיה ריחו נודף יותר. ולא כתוב, אל תרשע הרבה, פן תמות בלא עיתך. כשאדם רשע הוא בסכנה. אבל כשהוא מרשיע הרבה, כבר מחליטים בשמיים לקצר את ימיו. לכן שלמה המלך מזהיר, אל תרשע הרבה. אל תגיד אם אני כבר רשע, אז כבר אני אמשיך עד הסוף. כבר רשעתי, אז אני אמשיך הלאה. כבר טעמתי מרק, אני אוכל גם בשר איסור. לא, אל תרשע הרבה. למה? פן תמות בלא עיתך. וגם האיסור הוא חמור עוד, הרבה יותר. כי לא דומה אדם שעובר עבירה אחת לשתיים, לחמש, לשבע ויותר. למה הוא מקציף עליו את החרון אף שיפגעו בו יותר מהר, כי הוא מעז פניו. ותראו ברבנו יונה בשערי תשובה בהתחלה מה הוא אומר על זה. מי שעובר פעמיים רק. עד שהוא מרגילו בזה פעם ראשונה יצר הרע ופעם שנייה ונעשה לו הדבר כהתר, כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשה לו כהתר. אומר החפץ חיים, ובעבור שאני יודע שנעשה זה האיסור כהפקר בארצות הרחוקות בעיני איזה אנשים ההמונים המתנודדים בעוונות הרבים, לכן מוכרח אני להרחיב קצת העניין ולעתיק לפני הקורא את גודל האיסור שיש במאכלות האסורות, ואחר כך נעתיק את גודל העונש שיש עבור זה לנפש ולגוף, ואחר כך גודל השכר שיהיה למי שנזהר מזה. כי הנה ידוע דבהמה נשחטת בסכין שאינו בדוק כדין התורה, היא נבלה גמורה. על זה יש את השיעור ביום שלישי הקרוב, לא להתחמק מלבוא בשעה 20:00 על ידי הרב שלום רוט מפונוביץ'. ואני אגיד לכם מה צריך להכין לקראת השיעור. זאת אומרת, מה הם מראי המקומות שעליהם הוא ידבר, שלא יגידו, לא הכנו את עצמנו כראוי, בבקשה להתכונן. שולחן ערוך יורה דעה, סימן יוד ח', סעיף ב' וו ת', תורי זהב, תז, סעיף קטן ב', שח, סעיף קטן ד', תור בית יוסף, על סעיף ב', פרי חדש, סימן יוד ח', סעיף קטן ה', פרי תואר, סעיף קטן ג', הפלטי, סעיף קטן א', על זה יהיה השיעור להתכונן. אומר החפץ חיים, כי הנה ידוע, דבהמה נשחטת בסכין שאינו בדוק כדין התורה, היא נבלה גמורה. ויש על כל כזית וכזית, לאו בפני עצמו משום נבלה. ואם הבהמה נטרפה קודם מיטתה, כמנהגם של הגויים שמכין אותה במוח, יש עליה לאו משום איסור טרפה, שהיא נקובת המוח, אפילו אם היו שוחטין אותה אחר כך. אז זה שני איסורים, נבלה וטרפה. בכל שכן אם מתה מעצמה אחר כך, אפשר שחל על זה עוד איסור נבלה גם כן. וצריך עיון בפוסקים אם יש על זה עתה שני לוין או לא. וגם מצוי גם כן, דם מפקיר את נפשו לאכול נבלות וטרפות, אוכל מן הבא לידו, ואפילו אם יזדמן בתוך זה איסור חלב, כי הוא אוכל מנוכר, הוא אוכל את הרגליים האחוריות שצריכות ניקור כראוי, ולא הרבה יודעים, ויש כמה מזלזלים, כמו ששמענו בכשרות של מחפוד. אז לכן, אם אדם אוכל נבלות וטרפות, ואוכל מכל הבא ליד, כי הוא מפקיר את עצמו, ואפילו אם יזדמן לו בתוך זה איסור חלב, שזה לא מלכויות, זה קרט, שבין גיל 50 ל-60 הוא ייפטר מן העולם, אז הוא גם כן לא מקפיד על זה ועל איסור חלב, יש לו לב וקרט, כמו שמפורש בתורה. ועל עניין קרט, ידבו כל הדובים, שנחרט את נפשו ממקור החיים העליונים. ואם החלב הוא מבהמת נבלה וטרפה, חייב על זה משום נבלה וטרפה ומשום חלב, כמפורש ברמב״ם פרק זן ממאכלות אסורות, שהוא לוקה משום שני איסורים. ועיין ביורה דעה סימן סמך דלת, שיש הרבה דינים באיסורי חלב, ומי שרגיל לאכול עם הגויים במאכליהם, בוודאי בהמשך הזמן, בא לידו אחד מן המינים שחייב עליהן קראת. וגם אפילו יהיה בקי בדיני איסור חלב, ויודע שהיה בכל כוחו, נזהר מהן, על כל פנים אוכל החוטים שצריך לנקרן משום חלב, וגם מצוי שאוכל האחוריים שיש בהן גיד הנשה, וכל זה מלבד איסור דם. ראה כמה איסורים חמורים יכול לעבור כשהוא אוכל עם הגוי בסעודה אחת. וכל שכן חס ושלום, מי שהורגל בזה בוודאי יש לו כמה מאות לוין של נבלות וטרפות ושל חלב ושל גיד הנשה. אני זוכר פעם אחת שחזרנו בתשובה בהתחלה, אז אמרו שמוכרים בקר בראש העין, ושם המוכרים ישר משחיטה וזה יותר זול. נו, הלכתי לשם בעצמי, ושם הייתה בהמה תלויה, והאדם שמכר את הבהמה, אמרתי לו, אני רוצה את הרבע הזה. לא ידעתי אז בתחילה מה זה אחורי, מה זה קדמי, והוא התפאר ואמר לי, בוא תראה איך אני מוציא לך את גיד הנשה. ועשה שתי וערב ככה, ומשך גיד, ואמר, אתה רואה? הנה הכל בחוס. יאכלו ענאווים ויסבועו, כמו שאומר מחמוד. טוב, ואני לא יודע בכלל מזה, מהדינים האלה וכו'. ונסעתי, ואמרתי לאבא שלי, אבא, קניתי בהמה בזול, בהרבה יותר זול מה שאתה קונה. הוא אומר לי, תראה לי. יא בביי, הוא ראה את זה, חשכו עיניו. אבא שלי בגיל 10 קיבל תעודה של שחיטה. ממורי נחום, יחיה נחום, מנוחתו עדן. ואמר לי, אסור לאכול את זה. מה עושים? אמר לי, זה צריך לנקר, יוצא מזה לפחות 2-3 קילו בניקור. יא בביי, זאת אומרת, מי שקונה ולא יודע כלום, וחושב שהנה זה עם הזקן, אמר לו ככה, ומושך לו, עושה לו את הפוזה, מסכן, לא יודע הבן אדם. המזל שלי שראיתי לאבא, ואבא היה בקי, ואמר לי, חביבי, זה איסור חלב. נו, מה אני אעשה? לא ידעתי, אבל מאז איך אומרים התימנים? פי אדנתו. זהו, עכשיו זה נכנס לאוזניים טוב מאוד וכולי. אז זהו, אנשים חושבים שהם מבינים ואומרים לו, זה מנוכר, מנוכר כדין וכולי וכולי. כמה יש בקיאים וכמה לא מזלזלים. ושמענו כמה העבירו בקר אחת לשבוע, שבועיים באשפר, ככה מעיד המנכ״ל, שהיו מעבירים עם אבי חייגיית, והיו מעבירים ואנשים אכלו איסור קרת, חלב, 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 חלב. עם חותמת של הבדץ, הרב שלום כהן וכל האחרים המחוברים שם. אז אומר החפץ חיים, וכמה מאות, מאות איסורים הבן אדם עובר, רחמנא ליצלן, כמה, כמה, כמה בלי לדעת. אז אדם יכול לעבור כל כך הרבה איסורים בסעודה אחת. וכל שכן חס ושלום ישורגל בזה, בוודאי יש לו כמה מאות לוין של נבלות וטרפות, ושל חלב ושל גיד הנשה, וכן לפעמים גם כן של חזיר, בגופו מתפתה מאיסור, ובהמשך זמן אוכל גם כן מיני דגים טמאים, בכל מיני שקצים ורמסים, זה מה שדיברנו בכלל על כל הסלטים וכו'. אוי לו ואוי לנפשו, שכל אלו הדברים מטמאים לנפש, כמפורש בתורה, בספר ויקרא, פרק י"ח, פסוק כ"ד, אל תטמאו בכל אלה, מזהירה התורה. וכאשר נבאר לכמן, ואפילו אם אוכל רק התבשיל שנתבשל בגדרה עם אחד מאלו הדברים, גם כן אסור מן התורה, משום טעם כעיקר כידוע. ואפילו אם לא בשלו בעתה בשר כלל, הלא ידוע שמטילין בה על כל פנים שמנונית של חזיר או חלב ושמנונית של נבלה וטרפה ושאר מינים האסורים. ואפילו אם אירע במקרה שלא הטילו עתה בתבשיל שמנונית כלל, על כל פנים אסור התבשיל משום הקדרה גופה, אם בשל בזה מעט לעט גופה דבר איסור בקדרה. על כן השומר נפשו ישמור עצמו ממאכלות אסורות, מיה טוב לו בזה ובבא. תראו את השיעורים של הרב ניסים אביטן, שמרחיב בכל נושא ונושא בדינים אלה. וכאשר נבאר, אומר החפץ חיים לקמן בפרק 30. עכשיו, מה הדין אם הוא שוכב בבית חולים של גויים, ואמרו לו הרופאים שהוא מוכרח לאכול בכל יום קצת בשר, או על כל פנים תבשיל של בשר, ואם לאו הוא בסכנה, ואין לו מי שיבשל לו, בלתי זה התבשיל המצוי שם, וזה נכון גם לבתי חולים פה בארץ, על כל פנים יראה להקטין את האיסור, שלא יאכל את האיסור עצמו, רק המרק או התבשיל בלבד. פה בארץ יכולים הבנים והבנות להביא לו, כמו שאני, כשאמי המנוחה הייתה בבית חולים, אני הייתי דואג להביא לה לאכול שם הכל, שלא לאכול חוץ ממוצרי חלב שם. גם כיבוד אב ואם וגם להציל מאיסורים. אבל מי שנמצא בחוץ לארץ ואין לו משפחה, והוא תקוע בבית חולים בסכנת נפשות, ואומרים לו כך וכך, אז לפחות אם יוכל עם המרק רק או התבשיל בלבד, ויגידו לרופאים שזה בסדר, אז יסתפק בזה. ודע עוד, שכשם שאסור לאכול בעצמו דבר איסור, שימו לב, כך אסור לו להושיט לחברו ישראל שום דבר איסור, או לסייעו לשום דבר שאסור לו לעשות, ועובר בזה על ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז מי שיש להם ספק נבלות וטרפות, והם מגישים לאנשים אוכל במסעדות, באולמות, בחנויות, בית ליזים, בכל הדברים האלה, אז צריך לדעת שאיסור אסור להושיט לחברו ישראל ולא לסייעו לשום דבר שאסור לו לעשות. שום דבר שאסור לעשות אסור גם לסייע, ועובר בזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואפילו לקטן אסור להושיט דבר איסור מן התורה, קטן אסור להושיט לו דבר איסור מן התורה, מדכתיב בשרצים לא תאכלום וקרא יתראו, זה פסוק מיותר, כאן הקטע הזה לא תאכלו, וקיבלו חכמים זיכרונם ברכה, למה כתוב תוספת לא תאכלו, רוצה לומר לא תאכילום לקטנים, והוא הדין בשאר דבר איסור, וכמו שמובא בגמרא ביבמות קוף יוד דלד. אז זאת אומרת, עד פה ראינו עניין מאכלות אסורות, כמה צריך להיזהר בזה על פי החפץ חיים. עכשיו אני עובר לפרק כ"ח. אני אומר את הדרשה ביחד, אחר כך גם נחתוך אותה לחתיכות, כל אחד לפי מה שירצה לשמוע. פרק כ"ח, בו יבואר גודל העונש על מאכלות האסורות. כתוב בפרשת האזינו, כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה, עינבמו עינבי ראש, אשקלות מרורות למו, חמת תנינים ינם, בראש פתנים אכזר, הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותיי, לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם. באור הכתוב, אומר החפץ חיים, נראה על פי מה שהביאו הספרים, בביאור דברי הנביא, מי אל כמוך נושא עוון. בספר ותומר דבורה של הרמק מקורדוברו, הוא מבאר 13 מידות של רחמים. מה זה נושא עוון? שאדם יוצר משחית מכל עבירה, והמשחית הזה הוא צריך להיות ניזון. אז הוא אמור לבוא לבקש את המזון ממי שברא אותו, כי הוא הילד שלו. ואם הוא יבוא, אז הוא ישחית אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נושא את העוון, את אותו משחית שנברא, לא רק ששם אותו בצילו, גם מפרנס אותו, גם זן אותו. אבל אם הוא ישחרר אותו, הבן אדם עבוד. זה כתוב בקצרה ברמק, והוא כנראה מביא משם. ועכשיו הוא מסביר. היינו, כשאדם חוטא, תכף נברא משחית לחבל אותו. ואם הקדוש ברוך הוא היה מניחו, היה תכף יורד למטה ומעניש לאדם שהיה תובע ממנו מזון, כיוון שנברא על ידו. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, כביכול נושא עוון, ותומנו וחותמו באוצרותיו, ומפרנסו שם, כי הכל צריכים להשפעה, שישפיעו להם שפע של מזון, וממתין לאדם עד יום מותו, פן יחזור בו בתשובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מחזיק אותו את העוון הזה למעלה, עד שיחזור האדם בתשובה. זה מה שאמר הכתוב, מי אל כמוך נושא עוון, שלא כמידת בשר ודם, שלא די שאין מעניש למורד, אלא גם מפרנס לנושה בו, כדי שלא יזיקהו. מלך בשר ודם היה שולח מיד את המשחית שישחית אותו, כי הוא מרד בו, במלך. ופה עומד אדם שעשה עבירה, מרד במלכו של עולם, ולא רק שהוא לא שולח בו מדנים, אלא הוא גם לוקח את מי שהוא ברא וזן אותו. אבל סוף כל סוף, אם אין עושה תשובה, והאדם מוכרח למות, מיד פותח הקדוש ברוך הוא אוצרותיו, כי לא לעולם יזין אותם. ותכף יוצאים המשחיתים שנבראו מהעבירות, וכל אחד מענישו באותו עבר שחטא בו. ואמרתי, אומר החפץ חיים, שכל זה רמוז בתורה, בפסוק שהתחלנו. שימו לב, זה באור מדהים. כי מגפן סדום גפנם, וזוהי מליצה יפה, דיינו, כשם שהאדם כשעושה מצווה נוטע עבורו הקדוש ברוך הוא בגן עדן איזה נטיעה יפה בעץ החיים, שזה משל התענוגים הרוחניים, כדי שיתענג אחר כך בבואו שמה. כן ממש, כשעושה עבירה ניטע עבורו בגיהנום אילן מר, שיין פירותיו הם ארסיים כארס תנינים וחמת פתנים, ובבואו שמה הוא מוכרח לשתות ולמצות שמריהם, לא רק לשתות היין, גם את השמרים ששלמטה הוא יצטרך למוץ אותם, והוא הכל משל לעונש המר והנמהר אשר הוא יקבל על ידי משחיתיו. ועתה נבאר הכתוב, כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה, היינו כשהאדם עולה בדעתו ומהרהר לעשות העבירה, תכף ניטע גפן עבורו בסדום, היינו מקום הגופרית והמלח, שזה מרמז על הגהנום. ורוצה לומר שברגע שהוא מהרהר רק לעשות עבירה, כבר הותחל לברות עבורו מקום מוכן לפורענויות. ואחר כך, כשמתחיל לעשות העבירה גופה, את עצם העבירה, נגמר האשכולות המרים מן הגפן. וכשגומר העבירה, נסחטים האשכולות ונעשה היין המר, שהוא כולו ארס כחמת תנינים. וזהו שאמר הכתוב, אשכולות מרורות למו, חמת תנינים ינם, וראש פתנים אכזר. וכל זה רמז לבריאת המשחיתים שנגמרו בשלמות לאחר גמר העבירה, והם מוכנים ומזומנים תכף לחבלו ולשחיתו בכל כוחותם. ושמה יאמר האדם, אם כן איהם, הלא אנו רואים עושה עבירות מדי יום ביום, ואין שטן ואין פגע רע. לזה משיב הכתוב, הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותיי, שאני תומנם וחותמם באוצרותיי, ואיני מניחם לצאת לחבל, פן יחזור האדם בתשובה. כל אלה שקיבלו על עצמם להגעיל את הכלים ולהתרחק מספק איסור, אשריהם ואשרי חלקם, הם ביטלו לכל המשחיתים שנברו להם עד היום. ומה שכפל הכתוב, כמוס עמדי, חתום באוצרותיי, הוא כי יש שני מיני משחיתים, שאחד גרוע מחברו, אחד מועיל לו התמנה, מה שנתמן באיזה מקום שלא יראה את האדם ויזיקו, השני אכזריות שלו גדולה כל כך שצריך דווקא לחותמו ולסוגרו באיזה אוצר כספת המוכן לזה. וזה מדוקדק בלשון הכתוב, חמת תנינים ינם וראש פתנים אכזר, כנגד שני מיני משחיתים אלו. לכן מסיים, הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותיי, כל אחד לפי עניינו, כמוס עמדי זה התמנה, והאכזר זה חתום באוצרותיי. ושמה תאמר עוד, אם כן, טוב הדבר שאנו נמלא כל תאוות ליבנו, והמשחיתים לא יפגעו בנו. לזה אמר הכתוב, לי נקם ושילם לעת תמות רגלם, דהיינו בעת שימותו רגלי האדם, והוא בעת פרידת הנפש, תכף נפתח סגור האוצרות, והם מוכנים לקבל נקם מאיתו. ושמה יאמר האדם, מתי יהיה דבר זה? רק אחר 100 שנה. לזה אמר הכתוב, כי קרוב יום אדם וחש עתידות למו, כי באמת לא ידע האדם את עיתו, כי פעמים רבות יסובב על ידי עוונות העצומים שנקרב עת מיתתו. כמו שאמר הכתוב, אל תרשע הרבה, פן תמות בלא עיתך. ולזה אמר, וחש עתידות. דהיינו, דבר הרע שהיה עתיד להיות בסוף כמה שנים, הוא מחיש לבוא לפני זמנו על ידי מעשים רעים. וכבר שמענו כאן כמה מחלות רעות יש בדורות האלה, מרוב שוחטים שמקלים ראש בבדיקת הסכינים, בשחיטה ובשאר התהליך, וכמה נפטרים מן העולם וכמה מאבדים את תרבותם ואת דתם. כבר דיברנו בזה רבות והשמענו. היוצא מדברנו אומר החפץ חיים, שמכל עבירה ועבירה נברא כוח המשחית שיענישוהו אחר כך. וכמו שכתוב, תייסרך רעתך. הרעה שאתה עשית, אותו משחית שאתה בראת, הוא ייסר אותך. תייסרך רעתך ומשובותייך תוכיחוך. והיינו שהרעה גופה היא עצמה מייסרת אותו. וכן זה אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל העובר עבירה אחת בעולם הזה, אחת, מלפפתו ומוליכתו ליום הדין. ומה שדקדקו בלשון אחת, כל העובר עבירה אחת, להורות לנו, דאפילו אם יש לאדם רק עבירה אחת שעשה בעודו בחייו, ולא עשה תשובה עליה, מכל מקום היא נדבקת בו, ואינה נפרדת ממנו, עד שמוליכתו למקום הדין. בכל שכן, אם יש לו כמה וכמה עוונות, בוודאי כולם הם המקיפין אותו ומוליכין אותו לבית המשפט. ועתה נבוא לענייננו. האיש שהרגיל נפשו למאכלות האסורות, כמה מאות לוין דאורייתא עבר על ידי זה, ומכל עבירה נברא משחית אחד שממתין רק עד שימות רגלו, ואחר כך יקבל העונש על ידו. ואם כן, כמה מאות מלאכי חבלה זה בחודש או בחודשיים, ואם זה שנה, ואם זה שנתיים, ועשרות שנים, כמה לבושים שחורים ומתעטפים שחורים יהיו רצין אחריו ומלפפין אותו להוליכו לגהנום, מקום החושך והמר. שיהיה לכם קצת ציור. לא סתם אלבישו דעש עכשיו בבגדי שחור, כדי שתתרגלו להבין. ואם אלה אתם רואים מה עושים, לוקחים את האדם ובלו שום נקיפה, חותכים לו את הראש ועורפים אותו, אז דעו לכם שאלה מלאכי החבלה גרועים יותר מהם. גם הם לבושים שחורים ומתעטפים שחורים. זאת אומרת, עוד יש להם גלימה מתנפנפת שיהיה מפחיד יותר. והם רצים ומלפפים אותו ומוליכים אותו לגיהנום, מקום החושך והמר, ושם ישפטו אותו. ומי יכול לשער גודל היסורים והצרות שיסבול אפילו על לב אחד, ועל אחת כמה וכמה כמה מאות להבין בחייבי קריטות שעבר בימי חייו על ידי המאכלות והאסורות. ואז ינהום באחריתו ויתמה על נפשו, איה היה שכלי, איך שנאתי תמיד מוסר שהיו מייסרין אותי בני עמי. איי איי איי, כל המזלזלים אומרים, עזב, זה פוליטיקה, זה הכל בשביל כסף. איי איי איי, כמו שכתב במשלי, ונהמת באחריתך ככלות בשרך ושאריך, ואמרת איך שנאתי מוסר. לומר, זכור את בוראך, הלא תצטרך לבוא אליו לסוף ימיך, ואיך תישא פניך אליו. ולא עוד, אלא שהעזתי כמה פעמים נגד פניהם של המוכיחים, וחרפתים וגידפתים, וחשבתי שהם שותים, ואני הוא החכם והמשכיל. ואתה אומר החפץ חיים, ראה חוכמתך והשכלתך שחפרת בור עמוק לנפשך. והתוודא בעצמו אז על עוונותיו, כמו שאמרו בעירובין כף בית. וגם אית שם, שמצדיק הדין עליו בראותו את גודל הקלקולים שפעל למעלה בעולמות הקדושים, וגם ריבוי הקליפות והחיצונים שנתרבו ונתגברו על ידו. אבל מי יועיל לו אז? כי אין תשובה אלא מחיים. כידוע, כמה צריך להיזהר ממאכלות האסורות, שמלבד שהוא עבירה גדולה, עוד הוא משקץ את נפשו בזה. ככתוב בפסוק, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור. כדאי לכל אחד לקרוא ספר כור ההיתוך, נמצא באתר שופר נקודה טבעי בחינם. אפשר לקרוא לראות מה הדין של מי שמאכיל נבלות וטרפות, ומה דינם של אלה שאוכלים נבלות וטרפות. רש"י פרש, מה זה להבדיל בין הבהמה הטהורה לטמאה? התורה מתכוונת על בהמה שלא נשחתה כהלכה, ועל עוף שלא נשחת כהלכה. ועל זה מסיים הפסוק, ולא תשקצו את נפשותיכם, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני. והעבירה מטמטמת ליבו של אדם, כדאית בגמרא ביום הלמתת. תנא דבר רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמאתם בם. נהיה מטומטם, סתום ואטום. וגם, על ידי שהוא מתחיל להמשיך על עצמו רוח הטומאה, על ידי מאכלות האסורות, מטמאין אותו מלמעלה גם כן, כמו שמובא בגמרא, תנו רבנן, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה. מלמטה מטמאין אותו מלמעלה. בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא. וזה לשון הזוהר הקדוש בפרשת שמיני. אומר הזוהר הקדוש, אני אגיד ישר את התרגום, בואו ראה, כל מי שאוכל מאותם המאכלות האסורות הוא מתדבק בסטרה אחרה יותר מאשר על ידי כל שאר חטאים. אתם שומעים? הדיבוק היותר גרוע בסטרה אחרה על ידי מאכלות אסורות יותר משאר חטאים. למה? לפי שהמאכל נעשה חלק מגופו, והוא משקץ את נפשו ואת גופו על ידי חלק הנפש של מאכל הטמא, ורוח הטומאה שורה עליו. הוא מראה עצמו שאין לו חלק באל עליון, כי כל כך נטמא עד שמסתלקת ממנו כל הקדושה, וכאילו אינו בא מצד הקדושה, עד שהוא נראה כאילו מעולם לא היה דבוק בקדושה. ואם יצא כך מן העולם, כלומר אם לא ישוב בתשובה בחייו, או חזים בו כל אותם הבאים מצד הטומאה ומטמאים את נפשו ודנים אותו כאדם שהוא משוקץ לאדונו, לקדוש ברוך הוא משוקץ בעולם הזה ומשוקץ לעולם הבא. על זה נאמר, אל תשקצו את נפשותיכם ונתמתם בם, בלי א', שהוא לשון טמטום, טומטום. כלומר, שכל כך נעשה הלב מטומטם על ידי מאכלות האסורות, עד שלא נמצאת רפואה לשיקוצו אפילו בגיהנום, ואינו יוצא מטומאתו לעולם. אתם שומעים? גיהנום לא יועיל לו. אוי להם בחייהם, ואוי להם לנפשם אחר פטירתם, כי לא יתדבקו בצרור החיים, לפי שנטמאו על ידי מאכלות האסורות. אוי לגופם בשעת חיית המתים, עליהם נאמר, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. זאת אומרת, התולעת תמשיך לאכול בלי הפסק, והאש שלהם לא תיפסק. והיו דיראון לכל בשר. מה זה דיראון? סרחונה, שהם יהיו מסריחים באף של אלה שיראו אותם, לפי שנמאסו ונעשו שקוצים על ידי מאכלות האסורות, וזה נעשה חלק מגופם ונפשם. מי גרם להם זאת? אותו הצד, הסיטרא אחרא, שהם נדבקו בו. ישראל באים מצד הימין והקדושה, ואם הם מתדבקים בצד השמאל והטומאה, הרי הם פוגמים את צד הקדושה, ופוגמים את גופם ואת נפשם, והם פגומים בעולם הזה, ופגומים לעולם הבא. וכל שכן מי שמתדבק לגמרי בצד הטומאה, על ידי כל מיני חטאים, שהוא נפגם כולו, כי הכל אחוז זה בזה, תחתונים אחוזים בעליונים, לפי מה שמתנהגים במאכלם והנהגתם, ועל זה כתוב, ובכה בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אז הזוהר הקדוש אומר שהעונש הוא היום ונורא, ללא תיקון, אם אדם לא עושה תשובה. ממשיך החפץ חיים ומביא גם את המדרש שוחר טוב, ושם כתוב כך, כל המחליט עצמו לעבירה אין לו מחילה עולמית. דהיינו שהוא חלוט. מה זה חלוט? כל הזמן. אם הוא מחליט עצמו לעבירה, הוא במאכלות אסורות לא בודק, לא מתעניין, סומך על סמוך. אם אדם כזה מחליט עצמו לעבירה, אין לו מחילה עולמית. רוצה לומר, אפילו בעת שהתגברו רחמי השם על העולם, מכל מקום לא ימחלו לו, מהטעם שהפקיר את רצונו של הקדוש ברוך הוא לגמרי, ונעשה חלות לעבירה זו. גם גופו מתפתם מאיסור, ובהמשך הזמן נעשה גופו מלא משקצים, רמסים, נבלה וטרפה. מה יכול להיות לבסוף מגוף תמה כזה? כי אפילו אם יהיו לו זכויות גדולות משאר המצוות ומעשים טובים, ואפילו שהם ימליצו טוב בעדו, שיקום לעת התחייה עם שאר מתי ישראל, כמובן אחרי כל הייסורים והעונשים שתקבל הנפש בגיהנום, אין לשער ולערוך גודל צרת הנפש שיהיה לו לאדם לבסוף על ידי זה. דהלו ידוע שכשנתקלקל לו לאדם בפנימיותו, כגון שנתהפך באיזה מקום בגידיו הדם ללחות, נגיד שיש לו מורסה, יש לו מוגלה, יש לו שם דלקת בדם, מוכרח הרופא לעשות ניתוח, לחתוך במקום זה ולשאוב את הלחה משם, ואחר כך יוכל לחזור ולרפא. דאם לא כך, עלול להתקלקל אדם יותר ויותר אם לא יוציאו לו, עד שימות. וכן, אם נתבע לו כזה דבר בשני מקומות, או בשלושה מקומות שונים בגוף, יצטרך לסבול ייסורים שיחתכו אותו בניתוח בשלושה מקומות, לשאוב את הלחה משם. אבל אם יתפשט הלחה, וכל הגוף שלו מדולק בדלקות, בידיו, ברגליו, בגופו, בכמה מקומות, מוכרח למות. למה? שאם יחתכו כל גופו, הוא גם לא יוכל לסבול את הייסורים, ומה יישאר ממנו? ועתה נתבונן בענייננו. הלא ידוע מספרים הקדושים, דלפיקך אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, כי ביום החולך ממנו, מות תמות, משום שעל ידי האכילה של עץ הדעת טוב ורע, נתערב בו כוח הרע, שלא יוכל להאיר עליו אור השם, שיחיה אותו לנצח, ומוכרח למות. למה? שעל ידי איסורי הקבר, יתעכל כוח הרע התמון בתוכו, ויתפרש ממנו, ויזדקך החומר, כדי שאחר כך, כשיקום בעת התחייה, יוכל להאיר עליו אור השם, ויחיהו לנצח. זאת אומרת, הגוף יתפרק לחלוטין, יסבול מה שיסבול בקבר, כדי להפריש אותו. הנשמה תתייסר בגיהנום עד שתתקן ותתנקה ותזדקך, ובתחיית המתים תבוא הנשמה אל הגוף כשהוא מתוהר מכל העבירות והחטאים והמאכלות הסורות שהיו בו, כדי שיוכל להאיר בו האור העליון. וזה דוגמה, כן? אז כשיקום בעת התחייה, יוכל להאיר עליו אור השם ויחיהו לנצח. וזוהי דוגמה ממש, כמו שמוכרח להפריש את הלחה מאת האדם החי, כדי שישאר בחיותו. ועכשיו, נתבונן בעינינו. האיש שמילא גופו בחייו מן נבלות וטרפות, והוא ימות לבסוף, אפילו אם נאמר שיזכה לתחייה, אחרי שיקבל גמול עוונותיו בגיהנום, הלא על כל פנים יצטרך עוד תיקון היום ניתוחים, שיצטרכו להתעכל חלק עפר הרע התמון בכל עבר ועבר שבגופו, ובכל קרום דק שנמצאו בו. כי הלא כשהאדם אוכל, נתפשט כוח המאכל בכל עבר ועבר מכף רגלו ועד ראשו, ואפילו על קרומי העין וכדומה. כל זה כדי שיזדקחו וישארו רק חלק העפר הנעשה מכשרות, ויוכל לקום בעת התחייה ולזכות עם עם ישראל יחד. כמה ייסורים יסבול מזה, עד שיתעכל כל חלקי הרע התמון בכל חלקי הגוף מכף רגלו ועד ראשו, וינהום באחריתו על כל זה. ציור לזה זה כאילו יקום אדם עם נמק, ואתם יודעים, נמק זה סרחון שאין כדוגמתו, והיו לדיראון עולם שרוחים ומשוקצים מהמאכלות האסורות שאכלו ולא חזרו מזה בתשובה והפסיקו לאכול. גם על ידי מאכלות האסורות מסתלק הצלם אלוהים מן האדם, כמו שאתם רואים אלה שמתווכחים איתכם, שמדברים בטמטום, באטימות, בלי שום רגש יהודי, בלי שום דאגה, בלי שום חרדה, אפילו ספק לא עולה אצלהם, העיקר לאכול, 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 בעלי תאווה, פתאום הם סומכים על כולם. תתנו הלוואות גדולות לכל השוחטים שאתם לא מכירים וסומכים עליהם שהכל בסדר נראה. אם לא תסכימו לתת לכולם הלוואות, אז אל תסמכו עליהם גם בשחיתות, אתם רק בעלי תאווה. הבטן שלכם זה האלוהים שלכם, כמו שאומר רבנו בחיה. מסתלק צלם האלוהים על ידי מאכלות אסורות, אומר החפץ חיים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים בסופו, ועלול לבוא כמה מאורעות על האדם, כמו שכתוב על הפסוק, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. תשמעו איזה דבר מדהים. אם אתם מובדלים מן העמים עובדי גילולים, הרי אתם שלי. ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. זאת אומרת, כל רשעי העולם יכולים לשלוט בכם. אם אתם לא לי, אם אתם לא מובדלים. על זה אומר החפץ חיים, שאף בעת שהוא מתרצה להתערב עם הגויים בכל ענייניהם, או חילונים, או אוכלי נבלות וטרפות, נראים כואבין אותו, אבל כל זה רק בהתחלה. אבל בהמשך הזמן נסבב לו על ידם גופה רעות רבות וצרות עליו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסלק את שמירתו ממנו עבור זה, עבור שאוכל מאכלות אסורות. הוא כבר צבע הכתוב ואמר, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל האיש השומר עצמו ממאכלות האסורות, אפילו בעת דוחקו, נוסע על עצמו הצלם אלוהים, וניצול ממאורעות רעות. וזה שהועיל לדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שהם נזהרו לא לאכול מפתבג המלך ומיין משתב, שהם ניצלו מידו של נבוכדנצר. בזכות מה? שהם לא אכלו מאכלות אסורות, אפילו שזה היה פיקוח נפש. והיה מותר להם לאכול, כי אם לא היו יהרג אותם. ועל זה לא נאמר שהם צריכים למסור את נפשם. זה לא יהרג ולא יעבור. בכל אופן, הם לא הסכימו, וזה מה שעמד להם לנצל מכבשן האש ומגובה הריות. כמו שמובא בזוהר הקדוש, פרשת משפטים, תנה, במה יזכו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה? אני מתרגם. שניצלו מאותם הניסיונות של האריות וכבשן האש, אלא בגלל שלא נטמעו באכילתם. כשהשליחו את דניאל לגובה האריות, הוא היה שלם בצלם האלוקים שלו, כי הוא לא נטמע במאכלות אסורות, אז הצלם נשאר שלם ולא הסתלק ממנו צלם אלוקים. והוא לא שינה את הצלם שלו לצלם אחר. ולכן פחדו ממנו האריות ולא טרפוהו. בואו ראה מה כתוב. ולמקצת ימים 10 נראה מראיהן טוב מכל הילדים האוכלים את פת בג המלך. מה פירוש? חנניה, מישאל ועזריה אמרו לסריס שהיה מביא להם את האוכל שהם לא רוצים לאכול. אמרו לו, תשמע, תן לנו רק קטניות, ואתה תיקח את ארוחת מלכים הזאת שאתה מגיש לנו, כי הם היו גם סריסים במלכות נבוכדנצר, ונבחרו רק אנשים תמירים ונעים וחזקים בגופם לשמש את המלך. לכן הם חייבים לאכול אוכל בשר, אוכל מעדנים, כדי לשמור על בריאותם ויפיותם. והם לא רצו. אז הם אמרו לו, אתה תיקח את האוכל, תרוויח, מה אכפת לך? ולא נותן קטניות. הוא אמר, אבל אם אתם תהיו עם מראה רע, יוציאו אותי להורג, שלא נתתי לכם לאכול. אמרו לו, נעשה ניסיון 10 ימים. נאכל קטניות. ואם אנחנו נראה אותו דבר, נמשיך. אם לא, נדבר. הסכים? מה כתוב בפסוק? כתובו למקצת ימים 10. נראה מראיהן טוב מכל הילדים האוכלים את פטבג המלך. מה זה נראה מראיהן טוב? שצלם האלוקים לא שר מהם, אבל מאחרים הוא שר. מי גרם כל זה, אומר הזוהר הקדוש? בגלל שהם לא נגעלו בגיעולי המאכלים הטמאים. זכאה חולקון די ישראל. אשריהם ישראל, ואשרי חלקם שכתוב בהם, ואנשי קודש תהיון לי. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות אנשי קודש. אם כן, ראינו גודל העונשים, האיסורים, והעונש הנצחי של מי שלא מדקדק במאכליו וסומך על סמוך מה יהיה באחריתו. זה פרק כ"ח, ועכשיו נעבור לפרק כ"ט, גם מגיע לשמוע מה השכר של אלה שהחליטו לשנות דרכם ולא להסתפק, אלא לקחת מן השחיטה יותר מהודרת שאפשר. פרק כ"ט, החפץ חיים בספר נדחי ישראל, בו יבואר גודל השכר של השומר עצמו ממאכלות אסורות. גם על ידי השמירה ממאכלות האסורות, ממשיך על עצמו קדושה מלמעלה. כמו שכתוב בספר ויקרא, פרק כ', פסוק כ"ד, ולא תשקצו את נפשותיכם, והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני. גם נאמר בפרשת ראה, לא תאכלו כל נבלה, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. ובך בחר אדוני. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, מסכת יומא ל"ט, תנו רבנן, והתקדישתם והייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מעט, מקדישין אותו הרבה. מלמטה מקדישין אותו מלמעלה. בעולם הזה מקדישין אותו לעולם הבא. וגם עבור כל עת שנזדמן לידו דבר איסור ומונע את עצמו מלעשות האיסור, חושבים לו מן השמיים כאילו עשה מצוות עשה דאורייתא בפועל ממש. ומה עם אלה שסילקו מביתם את כל הספקות מן המקרר והגעילו את כליהם, כמה מגיע להם שכר? וכמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה, גם עבור התגברותו על יצרו, בעת שהוא רואה לאיסור והוא רעב ומתאווה לו והוא מתאפק מחמת רצון השם יתברך, הוא נקרא בשם גיבור, כי זוהי הגבורה האמיתית. כמו שכתוב באבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז מי שהולך לחתונה, בר מצווה, ברית וכו', ולא אוכל מספק בגלל שקצים ורמסים שאפשר שנמצאים בסלטים, בחומוסים, באורז ובשאר דברים שוודאי לא נבדקים בדקדוק רב לאט לאט, כי זה המוני, או הבשר והעופות שקונים בדרך כלל זולים, וזה ברור למה אפשר שזה יהיה זול, כי אם עושים בתעשייה מהר זה נהיה זול, אבל אם עושים שחיטה מדוקדקת ואיטית זה עולה כפול, כי מרבים בבודקים, בבודקי סכינים, בכל התהליך, ומעיטים את המהירות כדי שלא להטריף. אז מי שיושב במקום כזה ולא אוכל, כולם אוכלים והוא לא אוכל, זה נקרא גיבור. ועתיד להיות אור הקדוש ברוך הוא עבור זה, עטרה בראשו לעתיד לבוא. כי עבור אחד מחמישה דברים נעשית העטרה ומתגבר על יצרו, ואחד מהן, כמו שאמרו חכמים זכרונם וברכה במגילת תתוו, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שנאמר ביום ההוא יהיה אדוני צבאות לעטרת צבי לשאר עמי. מי זה שאר עמי? מי שמשים עצמו כשיריים וליושב על המשפט. מי זה? זה הדן דין אמת. ולגבורה, זה המתגבר על יצרו, משיבי מלחמה, אלו שנושאים ונותנים במלחמתה של התורה. שערה, אלו תלמידי חכמים שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כל אלה מהחמישה הקדוש ברוך הוא עתיד להיות עטרה בראשם. גם זוכה, תשמעו מי שנזהר ממאכלות אסורות למה הוא זוכה, גם זוכה עבור זה להיראות בין חבורה של צדיקים לעתיד לבוא, כשיעשה להם הקדוש ברוך הוא את הסעודה הגדולה בגן עדן, כדאית במדרש ויקרא. מה כתוב שמה? אריסטון עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבוא. וכל מי שלא אכל נבלות בעולם הזה זוכה לראותו. רואים שיזכו אלה שלא אכלו נבלות וטרפות להיראות בין החבורה של אלה שיהיו באריסטון. זו הסעודה הגדולה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבוא. ומי שלא אכל בעולם הזה נבלות יזכה לראות את הסעודה הזאת. גם זוכה עבור השמירה ממאכלות האסורות לחיי הנצח בעולם הנצח, כמו שהעריך בזה הזוהר הקדוש פרשת שמיני וקראנו קודם. הנך רואה מכל זה את גודל השכר שיש לאדם עבור זה. על כן, מה מאוד צריך הישראלי להתחזק תמיד שלא להתגאל במאכלות האסורות לו. ועבור הזה, עבור זה, יהיה השם איתו וירומם קרנו למעלה בעולם הזה ובעולם הבא. והנה, לפי מה שביארנו את גודל האיסור של מאכלות המגואלים, יתבונן כל איש כמה צריך ליתן ניבו תמיד לזה ולא ייקשל חס ושלום. ואפילו אם נזדמן בין הרבה חברים רעים שמורגלים באיסור זה, מחפפים והם מחרפים ומגדפים אותו, העיקר שיוכל איתם, ומחזיקים אותו בעיני הכל לשוטה ופתי עבור זה, אף על פי כן אל ישים ליבו לזה וידע כי עבור זה שסבל בזיונות עבור מצוותיו של הקדוש ברוך הוא יגדל שכרו בשביל זה יותר ויותר, לבסוף כמובן. וכהיה גם נמובה בירושלמי דפאה, פרק אחרון, לעניין גבאי צדקה, וזה לשונו, רבי אלעזר, אני אתרגם ישר, היה פרנס על הציבור, פעם אחת חזר לביתו, אמר מה עשיתם? אמרו לו, בא לפה קבוצה, ואכלו ושתו, והתפללו עליך. אמר להם, אין לי שכר טוב בזה. פעם אחרת הגיע לביתו ואמר להם, מה עשיתם? אמרו לו, הגיעה קבוצה אחרת, אכלו ושתו וביזו אותך. אמר להם, פה יש לי שכר טוב. אתם צריכים להיות מאושרים, כמה מבזים אתכם על כל החומרות של זמרים פסולים, של מאכלות אסורות, של שקצים ברמסים, כל מה שאתם מרחיקים עצמכם מאיסורים ומבזים אתכם, אתם צריכים לצאת במחולות. פה יש לכם שכר טוב. קודם כל ממרקים לכם את כל העוונות. דבר שני, מעבירים לכם את כל הזכויות שלהם. ואתם תקבלו עוד שכר מאת הקדוש ברוך הוא, שהייתם מוכנים לעמוד בביזיונות לכבודו, ולא להתפתות לספק איסור. מתרחקים מ-70 שערי היתר, ולא מוכנים לבוא לשער אחד של איסור או ספק איסור. וכן כאי הגבנה בענייננו, אומר החפץ חיים, ובכל מצווה יהיה תשלום גמולה לפי ערך הצער שהשיגו על ידי קיומה. וכאי הגבנה מצינו בתורה לעניין קורבן, כתוב בנפש כי תקריב קורבן מנחה. אמרו חכמים זכרונם לברכה, אמר הקדוש ברוך הוא, מי דרכו להתנדב מנחת סולת עני, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. והכל הוא מהטעם, כי הקדוש ברוך הוא מביט על קיום המצווה, באיזה אופן קיים אותה, אם מתוך רווח או מתוך דוחק, אם מעוני או שאר מיני ביזיון. כל שיתגדל הצער בעת קיום המצווה, יתגדל הרווח בעת תשלומה. אתם רואים, מעבר לזכויות שהשם זיקני בזיכוי הרבים, שהשכר הוא גדול מאוד מאוד מאוד, עוד יותר זיקני בביזיונות, השתבח הבורא כמה אוהב אותי, בשביל להגדיל כל מצווה ומצווה שאני עושה. הרי על מצווה שעושים בביזוי לפי הצער, זה פי 100, ביזו עוד פעם, עוד פי 100, עוד פעם, תמשיכו לא להפסיק, עוד פי 100, פי 1,000, פי 10,000, ישתבח הבורא. אתם מבינים כמה זכויות? רק מהביזיונות, חוץ ממחיקת כל ההבנות. וגם אתה לא יכול להיכשל בגאווה, שאתה עלול להפסיד הכל. אז דואגים לך שאתה לא תוכל להתגאות. איזה שמירה מעולה. על זה נאמר, כל המזכה את הרבים, אין מביאים אותו לידי חטא. אין. למה? שומרים עליו. השתבח הבורא, איזה תשלום גדול. אז לכן, יתגדל תמיד הרווח בעת התשלום לפי הצער. ועל זה גם כתוב, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. והנה, כל מה שהערכנו בעניין הרחקה מן נבלה וטרפה, צריך לדעת דאיסור נבלה האמור בתורה, ולאו דווקא אם מתה מאליה. הוא הדין אם נשחתה, אך שהיה בסכין פגום, זה מה שאנחנו מעוררים. אם היה חפץ חיים בדורנו, היו אומרים עליו מה שאומרים עליי. יש לו מזל שהוא היה אז, לא עכשיו. והוא אומר, נבלה יכול להיות מסכין פגום, על זה יהיה השיעור ביום שלישי, תבואו להתמודד בבקשה. או שאר דברים המעכבים בשחיטה, לא רק הסכין. כמבואר ביורה דעה, סימן כף ג', 5 דברים המעכבים בשחיטה. הרי זה נבלה גמורה מן התורה. וכן טרפה אמור בתורה, ולאו דווקא אם נטרפה בשדה על ידי זאב וכדומה, אלא כל שיש לה איזה מחלה, שעל ידי זה לא תחיה לבסוף, הרי זה בכלל טרפה. ואפילו אם נשחתה כראוי, הרי זו אסורה מן התורה, כי עתידה למות לאחר זמן. ועל ידי איזה מחלה הייתה חוזרת ובריאה, או שתמות לבסוף, הכל נתבהר בגמרא, שהיא התורה שבעל פה שקיבל משה מסיני. ועל כן טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, זאת אומרת שוחט, אסור לאכול משחיטתו, כמבואר ביורד יחס סימן כף ג' סעיף א', אם אינו יודע הלכות שחיטה, בקי בהם כמו שצריך וחוזר עליהם בשביל שהוא שגורים בפיו, וכן אפילו אם יודע הלכות שחיטה ושחט בסכין בדוק כדין, תקשיבו טוב, אך שהאיש הזה הוא אוכל בעצמו נבלות, כמו שהעיד מנכ״ל אשפר שאכל איתו מחפוד, ואינו חושש על השחיטה, או שהוא מומר מחלל שבת בפרהסיה, כל אלו שחיטתם אסורה מן התורה. שמעתם? יש הרבה ששוחטים ולא אוכלים השחיטה שלהם ההמונית. רוב אלה שהם הבכירים בעניין לא אוכלים, חוץ ממחפוד שאוכל הכל, אבל לא אוכלים. והם כותבים בספרים שלהם שרק מחבורה לאכול. אז למה הם שוחטים? פרנוסה. אבל שאלנו, אתם זוכרים, שאלו יותר נכון את הרב קרליץ, מי זה נקרא ירא שמיים? צריך להיות ששוחט ירא שמיים. מי זה ירא שמיים? הוא אמר, מי זה ירא שמיים? אתם זוכרים? מי שנכנס לאולם חתונות ולא שואל מה הוא אוכל, מי שחד וכו', זה לא ירא שמיים. ואומר החפץ חיים, אדם כזה שאוכל בעצמו נבלות, אפילו שוחט עם סכין בדוקה, לא אוכלים משחיטתו, והשחיטה שלו אסורה מן התורה. הוא כמו מחלל שבת בפרהסיה. הוא כמו מחלל שבת בפרהסיה. אם הוא אוכל בעצמו נבלות ואינו חושש על השחיטה, או שהוא מומר מחלל שבת פרהסיה, אותו דין. שחיטתו אסורה מן התורה. עכשיו תראו כמה רבנים יושבים בשולחן הכבוד במזרח ומרביצים ארוחות. וכן, אם הוא קל שמזלזל במצוות ומלעיג בדברי החכמים, אין לאכול משחיטתו. וגם זה אני מכיר, לפחות אחד שהוא כזה בעניין השחיטה. ואם הוא קל שמזלזל במצוות ומלעיג בדברי חכמים, אין לאכול משחיטתו. ואם הזמינו אותו לאכול אצל אדם אחד, והוא יודע שאותו אדם קונה בשר משוחט שאינו הגון כזה, וכן נזכר לעיל, צריך להתרחק מלאכול בשר שם. ועל עניין זה וכיוצא בזה נאמר, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. עדיף שתכניס סכין לתוך הלוע שלך ואל תאכל אם אתה בעל נפש. והנה בעוונותינו הרבים, לפי הנשמע, אתם רואים על מה הוא סומך? חפץ חיים? והנה בעוונותינו לפי הנשמע, זאת אומרת צריך לחוש גם לנשמע, גם בלא ברור, צריך לחוש לנשמע. והנה בעוונותינו הרבים לפי הנשמע, מצוי בעת הזה במדינות הרחוקות, שוחטים שאינם יודעים הלכות שחיטה, או שאר פסולים שמן הדין אסור לאכול משחיטתן, ועל כן כל עדה שיש בהם אנשים החרדים לדבר השם, עליהם להשגיח על זה הרבה, שלא יקבלו לשוחטים, כי אם אנשים יראים וקשרים, לא כמו מחפוד, שהוא אמר למנקר שלא למד ניקור, אין לי תעודה. אמר, אל תדאג, אני אכניס בתיק שלך שאתה מנקר. לא יאומן כי יסופר. ולכן, אנשים יראים וקשרים, ושיש בידם עדות מרבנים מובהקים. לאבא שלי, המנוח, נתנו שני שוחטים, נתנו לו את התעודה. אבל אמרו לו, אתה לא יכול לשחוט רק עם מישהו על גביך, אפילו שאתה יודע לשחוט, יש לך תעודה עד גיל 13. ואחרי זה רק. שניים. על פי שני עדים יקום דבר. וקראנו פה בשאלות הרב שטרנבוך, שעדיף שיהיו תמיד שניים. גם השוחט יבדוק את הסכין וגם בודק הסכינים. שיהיה עדות על פי שניים. ולא כל אחד תוס ויאללה, ממשיכים. וגם מצווה, למי שיכולת בידו למנות משגיחים בבית המטבחיים שמוכרים שם בשר, שיהיה הכל מתנהג באופן ההכשר, כי רבה מכשלה בזה מאוד בעוונות הרבים. ומי שהוא בעל נפש, מצווה שילמוד ביורה דעה או בחוכמת אדם הלכות שחיטה, וידע איך להתנהג בעניינים האלו. חוץ ממה שאתם שמעתם עד היום בנושא שחיטה, יש דין של בשר שנתעלם מן העין ומשאירים בחוץ לארץ אחרי שחיטה את הגויים להמשיך את העבודה, ואין משגיח. יש לזה דין בשר נתעלם מן העין. ופה יש אנשים ששוחטים בלי פלומבה. בכמה כשרויות לא מעבירים את הבשר עם פלומבה, אלא עם מסעיות בלי פלומבה, וזה נקרא בשר שנתעלם מן העין. ולפעמים הנהג הוא לא יהודי בכלל. ועוד כמה צרות. ולכן אומר לנו חפץ חיים, היזהרו ושמרו על עצמכם, וצריך לעשות את זה ביראת שמיים גמורה. ולכן כל עדה שיש בהם אנשים שהם חרדים לדבר השם, לא לכסף, עליהם להשגיח על זה הרבה, שלא לקבל שוחטים כאלה, כי אם אנשים יראים וקשרים, ושיש בידם עדות מרבנים מובהקים, והם מעידים ביניהם השוחטים, שיש ביניהם חלק מהם שלא יודעים כדין את מה שצריך. ובפרט יש אברכים שפתאום אין להם כסף, והם יוצאים, מחפשים מקצוע, הולכים ללמוד שחיטה, וביתו הוא פתאום, הוא נהיה שוחט. נו, אז אחרי שעוברים קורס אפשר להיות שוחט? אמר הרב רבין, שנתיים צריך שימוש עבודה עם מישהו שיעמוד על גבם, עד שיוכל להגיד עליו שהוא שוחט כראוי. כל שכן עם זה בהמות שצריך להיות שוחט, ואחרי זה צריך להיות בודק פנים, ואחר כך בודק חוץ, וראינו איך מחפוד מנפח את הריאות, כאילו זה ונטיל של איזה צמיג, ומשחרר אותו ככה בהתפארות. הוא יודע לנפח גם כן. ואיפה הבדיקה 13 תרפיות בריאה? בלי להסתכל עליה כלום. אז בשביל מה בדיקת חוץ? זה ראינו בסרטון שהביא הרב רבין. וכן על זה הדרך. לכן צריך שהכל יהיה בהשגחה, בבית המטבחיים, שמוכרים שם בשר, שהכל יתנהג באופן ההכשר, כי רבה מכשלה בזה מאוד בעוונות הרבים. אני רק רוצה להגיד לכם לסיום, שלפני שבועיים לערך, הלכתי לבקר במשחטה, ששם שוחטים גם מחפוד וחבר מרעב. ואני עליתי לקומה שלישית, למקום אחר בכלל, לבדוק שחיטה של כשרות אחרת. ברגע שנודע להם שאני נמצא בשטח, עצרו את כל המפעל, כל הקומות ניתקו את החשמל. כל הליינים נעצרו. מה קרה? פתאום ערבים התחילו להקיף אותי? מה אתה עושה פה? מה הכנסתם אותו? מה זה להכניס אותו? מה פתאום הכניסו אותו? ככה, ערבים. והגיע עוד מנהל, ועוד מה? מה קרה? הם פחדו. ככה הם כתבו ב-SMS. שאמנון יצחק הגיע עם 10 אנשים, עם מצלמות נסתרות, במשקפיים, בכפתורים, בכל, לצלם את מחפוד ולתפוס אותו על חם. אז הפסיקו את העבודה! אין עבודה. אדרבה! היה צריך להגיד, וולקאם, תבוא עם מצלמות גדולות גם. בוא תצלם, בוא תראה, בוא תבדוק, בוא תבחן, נענה לך. כשפעם אני פרסמתי אותו, אז זהו הסכים. באתי עם מצלמות גדולות, מצילמתי, והסברתי כמה זה טוב וכמה זה. היום הוא לא מסכים. למה לא מסכים? מה אתה מפחד? זאת השחיטה לו. אמרת שום דבר לא השתנה. נכון? אז תן לי גם לצלם כמו פעם. אבל אני לא באתי לצלם אותו בכלל. מה יש לי לצלם אם אני יודע שהוא מאכיל נבלות וטרפות? והוא הודע לי בפניי. אז אני צריך אותו שיגיד לי בוא צלם. אבל זה רק מראה את הפחד. כמה יש פחד. ולעצור מפעל שלם. אתם יודעים מה זה לעצור מפעל שלם? אלפים של עופות מחכים עד שהם יחליטו שזה ימשיך. עד שהוציאו אותי משם, ליוו אותי, יצאתי, ורק אחרי זה עם גערות, ומאז הם הנהיגו עכשיו דין חדש. אין להיכנס לתחומי המפעל, בלי תג זיהוי, בלי קוד סודי, בלי ג'דתי. מה זה? כאילו אתה נכנס לקור מדימונה. כולה שוחטים עופות. כן, אבל שם יש דבר מסוכן, יש נבילס וטרייפס. ולא רוצים שתראה לא את המהירות ולא את השחיטה ולא שום דבר. אז לכן יהודים יקרים, היזהרו. הפעם לא אני דיברתי, הפעם זה היה חפץ חיים. עכשיו תסתדרו איתו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כוח הרבה עולם תורו ומסורו.